במבוא לתורה שבעל פה. אנחנו בתקופה העלומה קצת, תקופה לא עם הרבה מאוד חורים מבחינת הידיעות ההיסטוריות, אלו היא תקופת הסבוראים. תקופת הסבוראים שהיא באה מיד אחרי התלמוד. בין חתימת התלמוד שנת 500, ונפתח התקופה של שקיעה. שקיעה מסיבות פוליטיות, כן? למדנו שהייתה אז רדיפה גדולה של הפרסים נגד היהדות, לא רק נגד היהדות האמת, אלא נגד כל הדתות שהן לא היו הדתות הפרסיות, אבל במיוחד נגד היהודים בפרס ובבבל. ובאותו זמן גם בארץ ישראל המצב לא מזהיר, שהרי השלטון הביזנטי רודף את היהדות בדרכים שלו, אמנם לא באותה עוצמה, דווקא יחסית לתקופה הזאת, לא באותה עוצמה כמו בארץ ישראל, אבל גם שם, כמו בבבל, אבל גם בארץ ישראל המצב קשה, בוטלה הנשיאות, בוטלה הסנהדרין, נסגרו בתי כנסיות. בקיצור, החיים שם הולכים ושוקעים מהבחינה התורנית וגם מהבחינה הלאומית. בעולם בכלל, מחוץ לאימפריה הביזנטית ומחוץ לאימפריה הפרסית, זו תקופה של החרבתה של האימפריה הרומית. הפרנקים, הוויזיגוטים, האוסטרוגוטים והוונדלים פולשים לתוך אירופה המערבית וצפון אפריקה, מחריבים את הכל. בעצם הגיע הקץ למה שנקרא התרבות העתיקה, העולם העתיק, והחלו ימי הביניים, כשהתקופה הזאת אצל ההיסטוריונים של בין 500 ל-700 נחשבת לתקופת ימי הביניים החשוכים. כן, התקופה שבה נעדרת החוכמה מבני האדם והאלימות היא זו ששולטת. עם כל זה, חכמי ישראל אינם שובתים, חס וחלילה. העם היהודי ממשיך לפרוח מהבחינה הפנימית, אמנם לא מהבחינה הפוליטית, כי באמת אנחנו על הפנים, התקופה אולי מהגרועות בהיסטוריה מהבחינה הזאת, אבל מבחינה רוחנית יש פריחה עצומה, ואז נכתבים ספרים אנונימיים. זו התקופה של, קודם כל, העריכה הסופית של התלמוד, התקופה של הסבוראים. נוסף על כך, זו גם התקופה של כתיבת מדרשים רבים, ביניהם, משל, שיר השירים רבה, פסיקתא רבתי, פסיקתא דרב כהנא, חלק מהמדרשים הגדולים, גם כן מתחבר בתקופה הזאת, חלק מבראשית רבה וכדומה. כמו כן גם, זאת התקופה של תחילת הפיוט. הפיוט זאת הצורה הקדומה של השירה העברית. כן? אפשר לומר, זה, פיוט זה בא מהמילה פואטיקה, כן, ביוונית, פואטיקה זה שירה, אז מזה באה המילה פיוט. נכתבים אז הפיוטים המפורסמים של רבי אליעזר הקלירי, ושל יוסף בן יוסף, ושל פנחס, וכדומה. יש הרבה פיוטים עתיקים מאוד, שנשתמרו בעיקר במסורת האשכנזית. מקורה של, של שירת הפיוט בארץ ישראל, ביזנטיון, דרום איטליה, ואחר כך באשכנז וצרפת. כן? כלומר, זה הכיוון. גם נכתבת כנראה בתקופה הזאת מסכת סופרים. מסכת סופרים היא מודפסת בסוף מסכת עדויות בהוצאות הרגילות של הש"ס, ושם יש הרבה עדויות עתיקות על מנהגים וכדומה. מדי פעם מוצאים איזה כתב יד של משהו מהתקופה הזאת, אבל זה בעיקר עניין של מחקר. באותו זמן, בארץ ישראל מתחדשת ישיבה חדשה, ישיבת גאוני ארץ ישראל. מי הקים אותה? הבן של ראש הגולה, מר זוטרה, בן מר זוטרה, הנקרא גם מר זוטרה השני, הוא בורח מבבל, בגלל הכישלון של המרד נגד הפרסים. הוא בורח מבבל לארץ ישראל, מקים שם את הישיבה שלו, ישיבת גאוני ארץ ישראל, שפעלה בהתחלה בירושלים, טבריה, צור, דמשק, עד הכיבוש הצלבני. Okay. סך הכל תקופה של בערך 600 שנה. 500, 600 שנה. טוב, זאת התקופה של הסבוראים, או רבנן סבוראי, ככה רגילים לקרוא אותם. כל העסק הזה משתנה באופן כותבי, בסביבות שנת 650. כלומר, בערך התקופה של הסבוראים, אם כן, אם זה מ-500 עד 650, זו תקופה של בערך 150 שנה. יפה, כי 650 מינוס 500 זה יוצא 150. כן. למה קוראים להם סבוראים? לא לגמרי ברור. כן? יש מלשון הסברה, יש אומרים שהם פשוט הסבירו את התלמוד. זאת אומרת, הם נתנו לו פנים חדשות. רבנן סבוראים מכנה אותם כך. הגאונים קוראים להם כך. לפעמים קוראים להם גם רבנן דבטר תלמודה. חכמנו שאחרי התלמוד. כן? רבנן דבטר תלמודה. או... בארץ ישראל, ככה יש לנו מקור שקורה שהחכמים בארץ ישראל באותם הימים נקראו חברה, או חבורה, כאילו. כן? יש אומרים שבארץ ישראל באותם הימים, המשיכה הפעילות של הסנהדרין באש קטנה, אבל אין לנו ראיות מפורשות לדבר הזה. בסדר? טוב. יש ניסיונות כמה שיותר לאסוף את החומר מהתקופה הסבוראית, ואומר לכם את האמת, זה מרתק, כי זה התקופה של התהוות היהדות של ימי הביניים. אבל לא יודעים על זה הרבה. אנחנו כן יודעים את השמות של החכמים שפעלו באותם הימים, הם נשמרו בידינו, יש לנו את השמות שלהם, אבל לא תמיד ברור בדיוק מה זה אומר. למשל רב אחא מבי חתימה, שהוא אחד מגדולי הסבוראים, רב אחא מבי חתימה, אז יש כאלה שזיהו אותו, למשל בעלי התוספות, זיהו אותו עם רבנו אחי גאון. זה טעות, כן? אבל ככה הם סברו. טוב, בואו נתקדם קצת. אנחנו עכשיו עוברים לתקופה החל משנת 650. מה קורה אז בשנת 650? פשוט, האסלאם כובש את העולם. כלומר, כל מה שנשאר מהזמן העתיק, כלומר, החלוקה, של המזרח הקדום לשתי אימפריות. מצד אחד, אימפריית רומא המזרחית, הנקראת גם ביזנטיון, או האימפריה הביזנטית. והחלק המזרחי של המזרח התיכון, דיינו בבל ופרס, שהיו תחת השלטון הפרסי, כל זה מתבטל. תוך שנים מספר, הערבים כובשים את פרס, את בבל, את ארץ ישראל, סוריה, מצרים, צפון אפריקה, ספרד, פולשים לתוך צרפת, מגיעים מצד מזרח קרוב למבואות של סין והודו, בקיצור, אחת האימפריות הענקיות והמהירות בעולם, תוך 100 שנה הם שולטים מהאוקיינוס האטלנטי ועד סין. לא רע. עד גבולה של סין. ואז קורה דבר מאוד מעניין, מבחינת היהודים. מספר דברים קורים. א', יוצא שפתאום 90% מהעם היהודי נמצא תחת אותו שלטון, השלטון הערבי. יש רק איזה 10% שבעיקר מרוכזים באירופה הצפונית, שמחוץ לדבר הזה, מה שנקרא אבותיהם של האשכנזים, אבל 90% מהעם היהודי תחת שלטון מוסלמי. גרמניה, צרפת, איטליה, מה? לא, פולניה זה עוד לא היה. פולניה באותם הימים הייתה איזה מין תחנת מעבר, של שבטים ברברים, שבקושי ידעו מה זה עץ. טוב, פולניה עוד לא קמה, בכלל, אותם האלה.
מה?
כמה זה במספרים? קורה כאן דבר מאוד מעניין, שהעם היהודי הולך ומדלדל מבחינה מספרית. כלומר, תודה רבה, נגיד בתקופת חורבן בית המקדש, היו בעולם מעריכים 9 מיליון יהודים. ככה מעריכים. ככל שהזמן הולך ומתקדם, זה הולך ומתמעט. בסביבות שנת 1100, כלומר זמנו של הרמב״ם ורשי, באותה התקופה יש, תקשיב טוב טוב, 1 מיליון יהודים בעולם. כן, פשוט זה הלך והידלדל בצורה דרמטית מכל מיני סיבות, כן? אז נשארו 1 מיליון יהודים בעולם, כש-90%, כפי שאמרתי, הם היו תחת השלטון המוסלמי, אז יוצא שהיה לך בערך 100,000 אשכנזים בעולם כולו. Okay? ועל זה נאמר, מי יקום יעקב כי קטון הוא. כן? כלומר, באמת היה מצב של כמעט כליון האומה. טוב, זה לא שהמצב של הגויים היה הרבה יותר טוב. היה דבר השחור במאה ה-12 ועוד כל מיני דברים כאלה. תוך שנתיים הרי 40% מאירופה מתו. 40% מהיבשת האירופית מתו תוך שנתיים. זה משהו קשה לשער דברים כאלה. גם בארץ ישראל היו רעידות אדמה, היו רדיפות. אז העם היהודי התקטן, חלק גם התבולל. כן? לצערי נוער. כן, מה אתה אומר? האם אני יכול להסביר מה זה הדבר השחור? כן. כן, אני יכול להסביר. במאה ה-13 הייתה תקופה שבמשך שנתיים היה דבר שקילה את אירופה. קראו לזה הדבר השחור. כן. מתו המון אנשים. כן, פשוט. אחר כך זה נרגע. ככה קראו לזה. למה קראו לזה שחור? בגלל שזה היה הבעבועות בצבע שחור, שהיו הסימן של המחלה. טוב, אז טוב, בתקופה של הגאונים עדיין זה לא הגיע למצב הכל כך גרוע הזה, אבל זה הולך ומתמעט. עכשיו, אז מה קורה? עכשיו, כשהאסלאם אם כן כובש את העולם, קורים פה שני דברים, לא יותר משני דברים, הרבה דברים קורים. א', כפי שאמרנו, היהודים נמצאים פחות או יותר תחת שלטון אחד. דבר נוסף, החלוקה הכל כך עתיקה בין בבל לארץ ישראל מתבטלת. כלומר, בבל נשארה בבל, ארץ ישראל נשארה ארץ ישראל. אבל פעם היה גבול ביניהם, גבול בינלאומי, בין האימפריה הביזנטית לאימפריה הפרסית. הפעם זה הכל תחת אותו שלטון. ואז יש אפשרות גם אולי של עלייה לארץ, שלא מנוצלת משום מה. דבר נוסף, הערבים מתים חסד אל היהודים בהתחלה. זאת אומרת, לא בערב הסעודית, כידוע, בזמנו של מוחמד, הוא השמיד את כל היהודים שבחצי האי ערב, ועד היום הזה בערב הסעודית אסור לקיים שום דת שאינה הדת המוסלמית, אסור ליהודי למשל להיכנס לערב הסעודית, זה החוק שלהם. כן? נוצרים גם, אסור לקיים כנסייה או משהו כזה, כלומר, זאת אומרת, איכשהו יש להם שגרירויות וזה, אז איכשהו הם חייבים להתפשר, אבל אסור לקיים טקסים דתיים שאינם מוסלמים בערב הסעודית, כן?
כל הגישה של האסלאם כזאת, כאילו שאין שום דבר אחר חוץ מהם.
זה לא לגמרי מדויק. מה שאתה אומר שהגישה של האסלאם היא שאין שום דבר חוץ מהם, הם מסכימים בשאר הארצות שיהיו שם נוצרים או יהודים תחת שלטון של כניעה. מה? וימה. וימה. כן, זה ככה זה נקרא. ואלה שתחת השלטון הזה נקראים וימי. כן, זה בני חסות. בני חסות זה כמו עם הרבה השפלה. איך אומר הרמב״ם? מאז שפשטה מלכות ישמעאל בעולם, לא היה מי שביזה אותנו כמוהם. וכל שאנחנו מבקשים להתפייס איתם ולהיות נכבדים איתם, הם שונאים אותנו יותר, ועליהם אומר הכתוב, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם בני קדר, תבדוק. לא נכון. אויה לי כי גרתי. אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם בני קדר. איפה זה כתוב? זה בתהילים.
זה לא נכון.
בבקשה, תבדוק. תבדוק. אתה רוצה, יש פה ספר תהילים. הנה, כך. רבת, דמה, אני אקרא לך את זה. רבת, שכנה לה נפשי, עם שונאי שלום, אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. מה זה? האם הרמב"ם כתב את זה שבוע שעבר? באמת זה שאלה. קוף קף בית אתה אומר? קוף קף. טוב, אנחנו נדון בזה אחר כך. אנחנו נדון בזה. אנחנו נדון בזה אחר כך. נסגור חשבון אחר. טוב. דבר נוסף, אבל מה, כש... איך קוראים לו? עלי. עלי אבן אבו טלב. החליף הרביעי, שגם היה חתנו של מוחמד. וגם, מה? מה, זה השם שלו. עלי אבן אבו טלב. מה הבעיה? תראה, זה לא כל אחד קוראים לו זליג. אז הוא כבש את בבל. הוא בעצם זה שכבש את עיראק והשמיד את האימפריה הפרסית. אז הוא כשהגיע לבבל יצאו לקראתו 90 אלף יהודים בראשותו של רב יצחק ראש הישיבה. ככה כתוב אצל רבנו שירא גאון. שרב יצחק, ראש הישיבה, יצא לקראתו עם 90 אלף יהודים, לכבודו. טוב, זה באמת עשה עליו רושם גדול, והוא חידש את רשות הגולה. הוא חידש את רשות הגולה, ומינה את בוסטנאי בתור ראש הגולה. ואז בעצם קרה עוד משהו, שליהודים חזרה בעצם מלכות, תחת שלטון הערבים. כן, הרי ראש הגולה, כמו בימי קדם, היו לו סמכויות נרחבות על היהודים, גם של מיסוי, גם של ענישה, אפילו גזר דין מוות הוא יכול היה להטיל, הייתה לו משטרה, היה לו, בקיצור, מעמד מיוחד, מעין מלך. הרמב״ם פוסק להלכה, ראשי גלויות שבבבל, במקום מלך הם עומדים, ולכן צריך להישמע להם כמו למלך. אז בעצם זה יצא איזה מצב מאוד מוזר, של היהודים, כמעט לכל היהודים בעולם, היה מלך, כשהמלך הזה היה תחת שלטון של גוי, ממונה על ידי הגוי, על ידי החליף. כן, החליף בעצם בזה בא במקום המלך הפרסי שהיה מקודם. רק שראש הגולה בעצם היה פתאום הרבה יותר חזק, עם סמכויות הרבה יותר נרחבות, מאשר ראש הגולה בתקופת התלמוד. שבתקופת התלמוד ראש הגולה שלט רק על יהודי בבל. כאן הוא שלט על יהודי כל העולם כולו. בסדר? זה, במצב הזה, התנאים השתפרו. התחדשה הפעילות האינטנסיבית של שתי הישיבות הגדולות, שמעולם לא פסקה, אבל הייתה, כלומר, בסטנדביי, ישיבות סורה ופומבדיטה. בסדר? ו... מה? שמה עשו את התלמוד הבבלי. כתבו את התלמוד הבבלי. כלומר, אתה מאשר את מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. יפה? בסדר? אין בעיה. בסדר, מקבל. כן. אז ישיבות סורה ופומבדיטה חידשו את פעילותן, והתחילו לשקם בעצם את העם היהודי. עכשיו, יש לציין שתקופת ה... מהתקופה הראשונה של הגאונים, גם כן אין הרבה, אין לנו הרבה ספרות. כלומר, זה דבר מעניין, שבמאה השנים הראשונות של תקופת הגאונים, כמעט ולא הגיע לנו שום דבר. יש לנו. כי הם לא כתבו. לא כתבו. לפעמים היו מקבלים שאלות, ואז היו עונים תשובות. יש מכת תשובות הגאונים, יש הרבה, יש לנו לאלפים כאלה. אבל חיבורים לא היו. מדוע? בגלל שבבבל, נכון שנכתב התלמוד, אבל מבחינה מסוימת זה לא היה אכפת לאף אחד. בגלל שהמשיכו לחיות את חיי התלמוד. כלומר, היהודים בבבל, איזו שפה דיברו? ארמית של הגמרא. זה נכון שהם גם ידעו ערבית, כי זאת הייתה השפה של השלטון. אבל גם סדרי החיים אפילו. כלומר, כל החקלאות כפי שהיא מתוארת בתלמוד הבבלי, כל זה המשיך. אז אותה צורת חיים שהייתה מקודם, המשיכה. אז לא היה צריך לכתוב ספרים להסביר את התלמוד. כי כל אחד ידע על מה מדובר. אפילו לא היה צריך לקרוא את התלמוד. למשל, בישיבות, איך למדו? רגע, רגע, איך למדו בישיבות? היו לומדים בעל פה את המסורות. אלא מה? לפעמים כשהיה מתעורר ויכוח, זה מה שאני אומר, זה עדויות של הגאונים עצמם. כשהיה מתעורר ויכוח בתוך הישיבה, מה המסורת האמיתית היו בודקים בכתבי יד התלמוד. כלומר, לא הייתה ספרייה שכל אחד ניגש אליה מוציא שמה גמרא. אלא היו לומדים בשיעור תורה שבעל פה, ואנשים היו זוכרים בעל פה את המסורות. אגב, יוצא מזה, דווקא דבר מעניין, שאנחנו מוצאים לפעמים אצל הגאונים מסורות שעברו בעל פה מתקופת האמוראים, והן נראות לפעמים סותרות את מה שכתוב לפנינו בגמרא. לא, וזה פשוט מאוד, כי פשוט הלימוד המשיך. כן.
למה נכתבה הגמרא?
נכתבה הגמרא בתור מסמך, אפשר לומר, מחייב. זה כמו שלמשל, תראה, רגע, 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 רגע. אתה יודע איפה המטר נמצא? יש בצרפת איזה מוזיאון, יודע איזה מקום, שם נמצא המטר המקורי. כן? שם שומרים עליו מכל משמר, שלא יתקלקל, שלא יתארך, שלא יתקצר, הוא עשוי מפלטינה שעברה כל מיני טיפולים. בקיצור, המטר נמצא שם. כשאתה רוצה למדוד משהו, מה אתה עושה? אתה הולך לשם?
לא.
אתה לוקח סרגל. אם מדי פעם מתעורר ויכוח מה האורך האמיתי של המטר, הולכים למוזיאון ההוא.
כן, אבל סליחה, הרב באחד מהשיעורים הסביר למה מקימים מוזיאונים, לדבר שבעצם לכאורה נגמר.
נכון.
עכשיו, אותו דבר פה. אם התלמוד, בזמן שחיברו אותו, חיו אותו, אז לא צריך לכתוב אותו. ואם בתקופת הגאונים לא השתמשו בה, אז גם לא צריך לכתוב אותה,
תקופה, מלכתחילה
זה לא מתחיל.
אז משתדלים. לא, ברור שכתבו את התלמוד, כי צריך בכל זאת איזשהו מסמך שאפשר לבדוק אותו. אבל עיקר הלימוד לא היה כזה. זה הכוונה. זה כמו המשנה, כן? מי למד את המשנה מתוך כתב יד? לא למדו מתוך כתב יד, למדו בעל פה. אבל לפעמים שכחו, אז בדקו. בסדר?
אז סך כל זה פספוס עם הגאונים.
רגע, למשל, יש בגמרא... במסכת בבא מציעא יש פרק הנקרא הזהב, נכון? פרק הזהב, איך זה מתחיל? הזהב קונה את הכסף ואין הכסף קונה את הזהב, נכון? עכשיו יש פה בעיה, בירושלמי כתוב הפוך, הפרק נקרא פרק הכסף, הכסף קונה את הזהב ואין הזהב קונה את הכסף. אז אני רוצה להבין משהו, היה כתב יד או לא היה כתב יד? אלא כל אחד יסיק אחרת במסקנה של הסוגיה שם. או למשל, יש במסכת שבת, יש משנה, מלאכות שבת 40 חסר אחת, שהם? אבל מה הראשונות? הזורע והחורש. איך יכול להיות שאתה זורע ואחרי זה חורש? צריך קודם כל לחרוש ואחרי זה לזרוע. אז הגמרא אומרת, זה תלוי בין בבל ובין ארץ ישראל. שבבבל, אז היו חורשים פעם ראשונה, אחר כך זורעים, אחר כך חורשים פעם שנייה כדי לחסות. בארץ ישראל היו חורשים וזורעים. ובאמת בירושלמי, במשנה שם כתוב, החורש והזורע. אז מכאן אתה רואה שלא הלכו לפי כתב יד, אלא הלכו לפי המסורות שלהם. כן? טוב, אגב, זה מסביר לפעמים שיש חילוקי גרסאות בגמרא. כי זה פשוט פעם, זה הגרסה של ישיבת צורה, וזה הגרסה של ישיבת מבדיתה. איך שלמדו פה, איך שלמדו שם. וזה מסביר הרבה פעמים שיש לך בגמרא, לישנה אחרינה, או איקה דאמרי. מה זה איקה דאמרי? יש כאלה שמסרו את הסוגיה באופן כזה, יש כאלה שמסרו את הסוגיה באופן אחר. וזה הרבה פעמים, זה מסביר, זה סורה. אגב, יש פעמים בגמרא, הגמרא אומרת מפורש. בסורה אמרי אחי. בסורה היו אומרים את הסוגיה בצורה כזאת. כן? קצת שרידים מזה יש לנו בתלמוד. כן, אז כך שמאה השנים הראשונות של תקופת הגאונים, גם הן דומות לתקופה של הסבוראים, אין לנו כמעט חיבורים מהתקופה ההיא. כן. בוודאי שאנחנו יודעים שמות של גאונים. כן, רב ששנה גאון, רב חנן מאושקיה, אני מדבר על התקופה הראשונה. רב חנן מאושקיה וכדומה. כן, יש לנו רשימה ברורה. רב רווי ו... איך קוראים לזה, אביי השני, יש לנו כל מיני שמות כאלה. טוב, יש לנו את השמות. עכשיו, בסביבות שנת 750 חל שינוי. פתאום הגאונים כותבים ספרים. קודם כל, מה קורה בעולם אחרי...
750.
כן, הרי אמרנו, בסביבות שנת 650 זה תחילת תקופת הגאונים. אתה לוקח עוד 100, יוצא 750. לפי העיקרון ש 650 ועוד 100 זה שווה 750. מה?
זה לספרדים.
זה לספרדים, ויש אומרים שכולם מסכימים לזה. והעיקר כסברה ראשונה. וכן נהגו. וכן עיקר. אז על כל פנים, מה קורה בסביבות שנת 750 בעולם? מתחלף השלטון. מבית אומיה לבית עבאס. נסביר למה הכוונה. השושלת הראשונה של החליפים אחרי עלי הייתה השושלת של בית אומיה, נכון? בית אומיה. איפה הייתה הבירה שלהם? מה? מה פתאום מקה? פתאום מדינה, מה? דמשק. דמשק, כן, דמשק. יש אחד מהם היה הישם, זה ששאלו, הארמון הישם ליד יריחו. מה? מה קרה? לא, דמשק. דמשק. ובעצם אפשר לומר שאז הייתה פריחה יותר של הצד הסורי, הארץ ישראלי של האימפריה. אחר כך בית אומיה נדחק על ידי בית עבאס, בעצם שחטו את כל בית אומיה, חוץ מילד אחד שברח לספרד, והקים לו ממלכה משלו, באנדלוס, ואז הבן שלו בסוף הקים את חליפות בית אומיה. כן? עבד הרחמן הראשון, שני, שלישי וכו'. ואז בית עבאס העביר את הבירה ל... נו, מה הייתה הבירה של בית עבאס? מה אתם יודעים? לא למדתם קצת היסטוריה? בגדד! בגדד, איפה זה בגדד? בעיראק. זה שינוי משמעותי. פתאום יהודי בבל הופכים להיות במרכז הזירה, קוראים לשלטון. נוסף על כך, באותם הימים ישיבות סורה ופומבדיטה עוזבות את סורה ואת פומבדיטה, ועוברות שתיהן לבגדד. אז כך שהגאונים נמצאים כמה מאות מטרים אחד מהשני, ישיבות סורה ופומבדיטה, וגם כמה מאות מטרים מהשליט, מהחליף, גם ראש הגולה נמצא שם. בקיצור, הכל מרוכז שם. בעצם הבירה של העם היהודי הופכת להיות בגדד. זה נכון, בגדד הופכת להיות הבירה של העם היהודי. בסדר? מאותה תקופה פתאום ההשפעה של הגאונים על העולם היהודי הרבה יותר חזקה מכל העולם כולו, מריצים שאלות אל היהודים. יותר מזה, הגאונים בעצם טוענים, כנראה בצדק, שההוראות שלהם מחייבות את כל העם היהודי. ולכן בעצם נעשית כאן זרימה מתמדת של חליפת מכתבים. יש לנו אלפים רבים של שאלות ותשובות של הגאונים באותם הימים, ואז מתחילים גם ספרים להיות נדרשים, כי היהודים הרחוקים לא תמיד מבינים על מה מדובר. הראשון שכותב אז ספר, הלא הוא רבנו אחא, רבי אחא משבחה. אני אקרא גם רב אחאי גאון. הוא כותב ספר, לא, זה לא רב אחאי גאון בכלל. אין מה להשוות, כלל וכלל. רב אחאי, לא רב אחאי, רב אחאי גאון, יוצא מסורה לארץ ישראל. הוא אגב לא היה גאון. הוא היה אמור להיות הגאון הבא, אחרי רב שמואל גאון. קיצור, היה ויכוח שם עם ראש, עם הראש קלה. היו שם כל מיני תארים בתוך הישיבות. היה ראש קלה, היה אלוף וכדומה, ראש דוכנה, כל מיני דברים כאלה. הוא יצא לארץ ישראל, ובארץ ישראל הוא כתב ספר בארמית בבלית, כדי לבאר, אבל לפי סדר התורה, נקרא ספר השאילתות. שאילתות דרב אחאי גאון, ועל שמו הרחוב בקריית משה, הנקרא רחוב בעל השאילתות. עד כאן ברור? מה? קוראים לו גאון מבני הכבוד, מה? זה בעצם ספר הלכה. זה ספר הלכה מסודר, לפי פרשיות התורה. למשל, הלכות חנוכה, שהן אצלו מבוארות מאוד, זה אחד המקורות העיקריים להלכות חנוכה, זה דווקא ספר השאילתות, זה בפרשת וישב, שתמיד חלה בחנוכה. כן, למשל, כן. על פי איזה מדד קראו לרב גאון? גאון זה הכוונה ראש ישיבת סורה, או ראש ישיבת פומבדיטה, או ראש ישיבת ארץ ישראל. נקראו גאונים. למה גאון? זה קיצור של ראש ישיבת גאון יעקב. הייתה גם ישיבה בארץ ישראל, באותם הימים. כן? שהוקמה על ידי מרזוטרה, בן מרזוטרה, הבן של ראש הגולה שנכשל במרד נגד הפרסים, בסביבות שנת 500, כפי שלמדנו כבר בתחילת השיעור וגם בשיעור הקודם. בסדר? מה? היום כל אחד גאון. פעם, היה איזה מודעה על איזה כנס רבנים, כתבו, ידבר, שמע, הרב הגאון ההוא, הרב הגאון, הרב הגאון, הרב הגאון, ובסוף, הרב הגאון האמיתי. ברור. לא, גאון זה הכינוי של ראש הישיבה. יש אומרים שגאון בגימטריה 60, כנגד 60 מסכתות, שיודע. כבוד הרב, לא הבנתי מי היה נותן את התואר גאון ועל סמך מה. מי שהיה נותן את התואר גאון, זה היה ראש הישיבה, כלומר, בני הישיבה, וראש הגולה, ובהסכמת החליף, וראש הישיבה השנייה. זהו, זה פחות או יותר היה הסדר של המינוי.
זה אומר שבאחריו היו דווקא גדולי הדור באותו
זמן, גאונים וכדומים? תראה, לא היו ממנים סתם בן אדם. עכשיו, בדרך כלל הם היו בני אותה משפחה. האם היו שם מאפיות? קומבינציות?
אנחנו לא מכירים בסמכות של בית המשפט העליון בצורה כזאת או אחרת, כן? יבוא מישהו ויגיד, תשמע, אתה יודע מה, אבל העם מינה, ואלה בחרו, ואלה זה. אז כנראה שמה שהם רואים, זה מה שצריך לחייב לכאורה את האומה. זאת אומרת, יש לה איזושהי קבוצה, אליטה כזאת או אחרת, כן?
זה הרבנים, נו. הרבנים והישיבות, היו ממנים את ראש הישיבה שלהם, מה הבעיה שלך?
אבל זה לא בהכרח, אז לכאורה, זה עדיין לא אומר שהאמת אצלם.
המסורת אצלם. המסורת אצלם.
למה? כי זה מה שהגיע אלינו.
אלא מה? איך אתה קובע מסורת? זה עובר מדור לדור, מדור לדור. זה הוא מוסר. זה, מה כל כך מסובך?
לא הסברתי את עצמי את זה.
כנראה.
אני חוזר עוד פעם.
פרש נא דבריך.
אני עושה את ההשלכה בין מה שיש היום ובין מה שהיה אז. גם היום לכאורה, אני אבוא מישהו
עכשיו. שעה, האם הרב לא דילג על רב יהודי גאון וספרו הלכות פסוקות או קצובות? לא, לא דילגתי על רב יהודי גאון, אני פשוט עוד לא הגעתי אליו. כן, בבקשה.
אני אחזור. אם בעוד 1,000 שנה, למשל, מישהו יבוא ויסתכל על כתבי מדינת ישראל של היום, יגיד, השופטים העליונים פסקו ככה, ואלה פסקו ככה, וזה מה שהיה, וזה מה שצריך לראות. הנה, שהוא אחריהם כתובים, שהוא אחריהם כל מיני דברים. אבל מי אמר שזה מה שצריך לחייב את העם, או שזה מה שבאמת העם חשב, או שזו האמת שצריכה ל...
רגע, אני לא מבין. הפסיקות של בית המשפט העליון הן מחייבות את מי שמקבל על עצמו את המשפט הכללי. כלומר, אם בעוד 1,000 שנה יהיה עדיין בית המשפט העליון, מקווה מאוד שלא, אז יסתמכו על פסיקות של בית המשפט העליון מלפני 1,000 שנה, למה לא? מה הבעיה? הגוף ממשיך. עכשיו, הגוף הרבני גם כן ממשיך. למשל, מה מחייב היום את הרבנים? נגיד, למשל, מה מחייב את הרב מרדכי אליהו? או את הרב עובדיה יוסף? או את הרב שטיינמן? מה מחייב אותם?
מה שפסקו לפניהם.
מה שפסקו לפניהם. הם מסתכלים, מה היה לפני 1,500 שנה? מה אמרו הגאונים? וזה מחייב אותם, מה הבעיה? יש פה שאלה. בתקופה הזו הייתה עוד צמיחה? לא. אולי בארץ ישראל יש אומרים שעדיין היה, אבל זה כנראה לא נכון. כן. מה אתה רוצה?
הספרי הרצות של הגאונים היום, הם נחשבים כשהוא חזק כמו
הגאונה, אתה שואל, מה התוקף של ספרי הגאונים? אז תראה, בעיקרון, אומר הרמב״ם, אין שום ספר בעולם שמחייב אם הוא סותר את התלמוד. כלומר, אם אדם אומר דבר שסותר את התלמוד, או שאין לו מקור בתלמוד, לא אכפת לנו, שמים את זה בצד. כך אנחנו פוסקים, אבל אם בכל זאת זהירות מסוימת. כי אנחנו מניחים, הנחה סבירה, שהגאונים ידעו ללמוד את הגמרא יותר טוב מאיתנו. לאו דווקא בגלל שהם היו חכמים מאיתנו, אלא בגלל שהם פשוט חיו באווירה של תקופת התלמוד, והם מוסרים לנו מסורות מתקופת התלמוד, ולכן מן הסתם דבריהם מחייבים יותר. לכן את... יותר מחייבים מדברי הראשונים, למשל, או מדברי האחרונים. למשל, אם יבוא חכם גדול ויאמר, אני הבנתי בגמרא כך וכך. פתאום מוצאים לו כתב יד מהגניזה, אומרים לו, הנה, הגאונים הבינו אחרת ממך. נו, מה זה אומר?
חוזר בו.
למה? אם הגאונים אמרו אחרת. זה לא אגב מוחלט, כי לפעמים אנחנו רואים שבשם אותו גאון נמסרות מסורות סותרות. אז גם בזה יכולים להיות שיבושים. כן. השולחן ערוך והמאירי, שמה? כן, אומרים. למשל, אם השולחן ערוך שלא ראה את דברי המאירי, היה רואה את דברי המאירי, היה חוזר בו. ואנחנו חולקים על השולחן ערוך על סמך האדם הקודם לו. זה לפעמים קורה. יש גם אבל למשל הציץ אליעזר, הוא אומר שהוא הקשה לרב בנימין מנשה לוין, זה שעשה את אוצר הגאונים. הראה לו שמצאו בגניזה משהו בשם רבינו היגאון, והרשב"א מעיד בשם רבינו היגאון את ההפך הגמור. ואומר הציץ אליעזר, ולא היה לו דבר ברור להשיב לי. כך שההסתמכות על כתבי יד של הגאונים גם היא צריכה זהירות. אבל אם אתה בטוח שזה הגאונים שכתבו, הוא צריך להתחשב. כן, כן, בבקשה.
אחד השיעורים הרב אמר שאנחנו צריכים לשמע לבית המשפט העליון, לממשלה.
אני אמרתי ש... רגע, את אמרת...
גאי שלא סותם את ההלכה.
רגע, אני לא מבין. אני אף פעם לא אמרתי שצריך לשמע לבית המשפט העליון, אבל אמרתי שכן צריך לשמע למלכות. כן, נו, אז מה? המלכות. מה אתה רוצה? לא, אני לא רוצה להסביר. אני לא רוצה להסביר עכשיו, כי זה לא הנושא של השיעור. אתה רוצה בשיעור אחר נדבר על זה. כן.
אני הבנתי את הקושייה בדבריו, זה שהוא אומר, האם רב שנחשב גאון, שהוא שמח להיות גאון, הוא בהכרח רב צודק?
אז אני אומר, על תקופת הגאונים.
בכלל, גם היום, אותו דבר.
ההשוואה שהוא עושה לבית המשפט העליון, שהם הרבה פעמים טועים.
אתה שואל, רגע.
אני הבנתי בשאלה שלו, זה האם רב גאון הוא רב צודק?
אז אתה שואל שאלה אחרת, אבל זה לא קשור דווקא לתקופת הגאונים, זה קשור בכלל לכל מינוי רבני במשך כל הדורות, ממשה רבנו ועד היום. זה שאלה כללית, מדוע שאני אקבל את הסמכות של הרב? בסדר? זאת השאלה. תשובה, בגלל שהציבור קיבל אותו. כיוון שהציבור קיבל אותו, או שהוא מונה מטעם הסנהדרין,
מה זה ציבור קיבל אותו? כשכהן גדול קונה את הכהונה שלו בכסף, זה ציבור קיבל אותו?
בוודאי.
כששופט בית משפט העליון, או כשרב כזה או אחר מפעיל חבורה של פוליטיקאים בכדי שיבחרו בו, זה בחירה של הציבור?
בוודאי.
אז למה מהשערים לא מקבלים אותם?
מה?
למה מהשערים אומרים, תעזבו אותנו מכולם, אותנו מעניין הבדץ, הרב אלישיב, הרב זה, זה נגמר הסיפור. לא מעניין אותם לאף אחד אחר.
אז הם לא בסדר.
הם לא בסדר.
הם לא בסדר.
רגע, השאל יסביר
מה זה? רגע, מה זה? זה קושיה מה שאתה עושה לי? הם לא בסדר?
לא!
זה לא קושיה.
הצדק, הוא שואל איפה הצדק?
לא, אני לא מבין אותך. יש כללים בהלכה, מי יש לו סמכות לפסוק את ההלכה לאחרים? יש כללים כאלה או אין כללים כאלה?
כסף, מה?
יש כללים, אבל אני אומר, אם זה לא הגון לבוא ולומר, אחרי שמישהו לוקח את הדבר הזה שלו במרמה, או... תראה, אם עושים מבחן לכולם והוא יוצא, הבחור שהוא שפיץ, ואתה אומר, הוא הרב הראשי, אין בעיה, כן? אבל כשאתה יודע שלא תמיד הרב
נספר...
הראשי הוא באמת גדול לדור, או לא יודע...
בוא נספר לך סיפור. בוא נספר לך סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור?
תמיד.
סיפור, שקרה בווילנה. אני סיפרתי את זה כמה פעמים. ובטח, ניסן יואלי יודע, אז אני אבקש ממנו סליחה שאני חוזר על הדברים האלה, אתה תשתעמם. יש בווילנה, היה איזה... הייתה איזו אישה שהיה לה שאלה על אוף. והיא באה לגאון מווילנה לשאול אותו מה הדין של האוף הזה. והגאון אמר שהאוף טרף. היא אחר כך הלכה לרב של וילנה. הרב של וילנה, כי הרי הגאון מווילנה לא היה הרב של וילנה. הרב של וילנה באותה ימים היה רבי שלמה הכהן. היא הלכה לרבי שלמה הכהן, היא אמרה לו, הרב, מה אתה אומר על האוף הזה? הסתכל, אמר, כשר. אמרה לו, אבל הגאון אמר לי שתערף. שלח הרב שלמה הכהן מכתב לגאון מווילנה, שבו הוא אמר לו, אתה אומנם גדול ממני בתורה, אבל אני הרב של וילנה. ולכן, אתה ואני והאישה הזאת נאכל את העוף הזה ביחד.
במקום למחרת בבוקר.
ו... לא יודע בדיוק איך הסתדרו. האישה הזאת בישלה את העוף. והזמינה את שני הרבנים לאכול אצלה. והגאון בא לאכול, כי הוא ידע שההלכה היא שהוא צריך להישמע לרב של וילנה. למרות שהוא סבר שזה טרף. עכשיו, מספרים שבשעה שהגאון עמד לאכול, אז טיפה מנר החלב שהיה מעל השולחן, נפלה לתוך הצלחת, ואז היא טריפה את הכל, ואז אי אפשר היה לאכול. ומן השמיים אהבו את הגרע.
בסדר?
בבלי יש הרבה סיפורים בהתנגדויות בין רבנים לראש גלותה.
ראש גלותה זה משהו אחר. ראש הגולה הוא לא סמכות הלכתית. ראש הגולה הוא לא סמכות הלכתית. ראש הגולה הוא סמכות פוליטית. משהו אחר. בסדר? הוא לא סמכות הלכתית, אלא הוא יכול, מה שיקרא, להקים דיין, שיוכל לדון לא לפי דין תורה. דין מלך. כן, מה אתה רוצה? סליחה,
אני לא הבנתי איך הסיפור ענה על השאלה של... מה פה התשובה?
התשובה היא...
הוא שואל, וגם אני גם מסכים איתו,
הוא אמר שמי שהכי שפיץ, הכי גאון בין התלמידים, הוא יהיה הרב. זה לא נכון.
לא. אז זה נקודה שולית. הוא התכוון אדם שקיבל את הכהונה שלו במרמה. אם זה כהונה פוליטית, אם זה כהונה רבנית.
אני מבקש, ברשותך, להוסיף עליו עוד שאלה אחת. לרב יש שם מסוים בקשר ליום העצמאות, ולהלל ביום העצמאות וכל הדברים. כי הרב... בירד זה ופסק לעצמו הלכה.
אני לא פסקתי לעצמי הלכה.
סליחה, אין בעיה. אבל אם היום הרבנות הראשית ועוד כל מיני כאלה, כן, באים ואומרים, תשמע, לא אומרים הלל בלילה וביום, עם ברכה, בלי ברכה, כל אחד ככה מתנדנד לפה ולפה, אז למה הרב לא שומע עליהם?
אני שומע על הרבנות הראשית בכל מה שהיא אומרת.
של אז.
לא, גם של היום.
שומע, שלא אם אתה מבצע.
אני מבצע... לא, 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 סליחה. אני רוצה פה שהדברים יהיו ברורים. כשאני אומר שצריך לומר הלל בלילה ביום העצמאות עם ברכה, אני מסתמך בזה על פסיקת מועצת הרבנות הראשית, נקודה.
שהיא נכונה להיום גם?
שהיא נכונה גם להיום, היא מעולם לא בוטלה. כשנפטר הרב גורד, ואז נבחרו שני רבנים ראשיים אחרים, הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא, הייתה ישיבה של מועצת הרבנות הראשית בנושא ההלל. והם צריכים להחליט מה עושים. והיו שם שלוש דעות, ראיתי את הפרוטוקול של הישיבה ההיא. הייתה דעה אחת שאמרה, נחזור למה שהיה לפני הרב גורן. ויש מי שאמר, לא, אנחנו נעשה כמו שהרב גורן אמר. ואז הרב חיים דוד הלוי הציע הצעת פשרה. שהרבנות תפרסם את הפסק הבא, שינהגו כבשנים שעברו. וזאת ההחלטה שהתקבלה. למור, שהרבנות הראשית החליטה לא להחליט. זאת ההחלטה הרשמית של מועצת הרבנות שלא להחליט. אז איך אתה אומר לי שזה בוטל? יוצא לפי זה שההחלטה של הרב גורן מעולם לא בוטלה, ולכן היא מחייבת. אל תגיד ככה, לא נעים, אבל זאת האמת.
רגע, אז הרב, מה התשובה לשאלה?
לכן אני היום לא עושה שום דבר מדעתי, אני עושה רק מדעת מועצת הרבנות הראשית. בסדר? שיהיה ברור. כן, בבקשה.
אבל לפני שהוא יוסיף משהו שזה, אני שואל עוד פעם. איך האדם שקיבל את הכהונה שלו במרמה, זה כהונה פוליטית או רבנית או אחרת, איך אפשר לשמוע לו? הרי זה אדם רמאי.
לא מנתי, מה זה קיבל במרמה?
הוא קנה, כמו הכהן הגדול שקנה את זה בכסף.
שאלה קטנה. כהן גדול שקנה את הכהונה, כן.
או כמו שכל מיני פוליטיקאים מלוכלכים שעושים קומבינות מאחורי הגב של הציבור, אתה אומר שהם נבחרי הציבור. מי בחר אותם? בחר את עצמם.
שאלה קטנה, כשכהן גדול קונה את הכהונה הגדולה שלו בכסף, הוא כהן גדול או לא?
זה מה שאני שואל. זה פשוט השאלה שלי, אתה מחזיר את הכדור, לא יודע.
התשובה היא שכן.
למה?
בגלל שהצ... סליחה, הוא רוצה שאני אענה. בגלל שיש סדר בעולם. לא, הרי זה פשוט. בגלל שהציבור רוצה בזה, זאת אומרת, כשיש קומבינות מלוכלכות בכל משטר פוליטי שלא יהיה, בין שזה דיקטטורה, בין שזה דמוקרטיה פרלמנטרית, בין שזה מה שאתה רוצה, מלוכה, לא משנה מה. יש תמיד, תמיד, קומבינות, דחכים, כי זה דרכם של בני אדם. זאת אומרת, כשבני אדם בוחרים במשטר שינהל את חייהם, זה על דעת זה שיהיו בו קומבינות. וזה רצונם.
למה? עולה בפוליטיקה, אתה לא יכול להבין את זה, לצערם הרב הרבים היום. אבל כשזה סמכות רבנית?
אותו דבר, כי הסמכות הרבנית היא תלויה בפוליטיקה. הרי יש הלכה שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור תחילה. דהיינו, אם רב מונה שבלי שישאלו את הציבור, אז הרב הזה הוא לא רב. דהיינו, אם אתה מינית רב בלי לשאול את החילונים של הקהילה, הרב הזה הוא לא רב. כי הרב הוא הרב גם של מרץ.
הוא לא שואל אף אחד שאני מנסה להסביר. הוא לא שואל אף אחד, הוא קונה את זה בכסף.
מי
הוא שואל פה?
הוא קונה ממי?
שואל את הבנק, אפשר לקחת את הבנק.
הוא קונה בכסף, את ממי הוא קונה? מהציבור? הוא קנה מהציבור. אם תגיד שבא בן... לא, סליחה. אם בא בן אדם למקום שבו אף אחד לא ממנה אותו. הוא אומר, שלום, אני הרב. כן? והוא פותח ישיבה ופוסק פסקים ומפרסם, המולד יהיה בשעה כזאת בחזות וכך וכך חלקים וכל מה שאתה רוצה. האיש הזה יכול להיות ענק העולם, הוא לא ערב. הוא לא מרא דעת רע ולא כלום, כקליפת השום. יבוא אדם, מה? ישיבה, בתוך הישיבה שעושה מה שהוא רוצה. בסדר, אבל הוא לא יכול להגיד, אני הרב של העיר. למשל, יש עיר בלי רב, בא מישהו ענק בתורה, אומר, שלום, אני הרב שלכם. לא עוזר כלום. לעומת זה, בא אחד, צוציק. בקושי גמר סמיכה של חל שלמה, ככה בציון 52. כן? החלב עדיין נוטף לו מהאף. כל פעם ששואלים אותו שאלה בהלכה, הוא אומר, רק רגע, נסתכל מה אומר הרב מרדכי אליהו. בקיצור, הוא לא יודע כלום בחיים שלו. יש לו את המספר טלפון במקרה שהוא לא יודע מה וזה. כן? מסתכל באינטרנט מה ההלכה. כן? האיש, אבל מה? הציבור מינה אותו. הוא הרב. מה אתה רוצה? כי הציבור רוצה.
זה הולך לרב, הרב זה מסתדר ככה בסדר?
זה מסתדר מצוין, מה הבעיה?
טוב, בסדר, מה אין?
רגע, לא, לא, בסדר, אז אני...
הרב היה הולך לרופא כזה?
אם הציבור החליט...
הרב היה הולך לרופא כזה? הרב היה הולך לרופא כזה?
לרופא?
אם זה לא היה רב, אלא היה רופא.
לרופא כזה לא הייתי הולך.
זה רק נגמר הסיפור.
אבל אתה יכול לא לגור בעיר של אותו אחד.
הרב היה עושה לו סליחה מכבר
על זה. כן, מה אתה אומר?
אני מבין שאם בחרו בו, אני מבין.
קומבינות? אני לא מבין.
עוברים על איסורי דאורייתא כדי לבחור רב?
אני לא מבין. קומבינות זה לא חלק מבחירת הציבור? איך הציבור פועל? איזה ציבור בעולם, מאז הפרה-היסטוריה ועד היום, לא פועל על פי קומבינות?
זה בסדר אבל. מה, אתה יודע רב? בוא נגיד. ככה כזה...
סליחה, סליחה, יש לך טענות על הקדוש ברוך הוא שהוא ככה ברא את האדם?
לא.
הקדוש ברוך הוא ברא יצור שעושה קומבינות.
לא, יש
בדרך כלל,
למה
אתה יודע שמסכימים
עם זה?
מה אתה אומר? בבקשה.
אתה
הסתדרנו בינינו.
שמה שנייה.
קח את הקפה בחזרה.
קח את המשטרים הערבים. והרבה מהם, המיעוט שולט על הרוב, כן? יש שם עריצות ושחיתות וכו' וכו'. אבל התרבות של אותם עמים, הם תרבות של כוחניות, כן? הם מריצים כוח. והשחיתות זה חלק מהתפיסת העולם שלהם. ובעצם זה שהם לא עושים הפיכה, אז הם מרשים את הדבר.
כל זה אמנה חברתית, מה שאתה אומר.
כן, זאת אומרת, אז גם אצלנו, כן, אצל עם ישראל, כאשר כל מיני שחיתויות קורים, והעם לא מתקומם, לא עושה מרץ, אפשר להגיד שהוא נותן לזה לקרות.
הנה, אז זה שאנחנו מעלים את המסע הזה פה, מתבקרים עליו, זה אומר שלא מקבלים את זה.
אבל אתה לא רוב. כן, פה יש איזשהו עיקרון. אם הרוב לא עושה הפיכה,
סירה, אם אתה לא מסכים עם מה שקורה, אם אתה לא מסכים עם מה שקורה במשטר של המדינה שלך, יש לך אפשרות אחת, והיא להקים משטר אלטרנטיבי. זאת אומרת, אני כבר לא מכיר בסמכות של אותה ממשלה, אני מקים לעצמי כנסת משלי, משטרה משלי, מדינה משלי, ואז נראה מי יהיה יותר חזק, כי או שיהרגו אותך או שתהרוג אותם, זה פחות או יותר מה שיהיה. כל זמן שאתה לא עושה את זה, זה סימן שאתה מקבל את העול של אותה מלכות.
אבל בעובדה שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה בזה,
זה כבר חשבונות אישיים של הכהן הגדול הזה. סליחה, אבל איך החכמים ישבו איתו כל הלילה ולימדו אותו תורה ביום הכיפורים? סימן
שהקימו...
מה זה בלית ברירה? רגע. אבל איך נתנו לו להיכנס לקודש הקודשים? מה זה בלית ברירה?
זה
לא, לא. לא, לא, זה לא. מה?
זה
לא
צריך להיות,
זה
עובדה למה לא גמר שאתה.
אני עדיין חוזר לאותה נקודה ששאלתי קודם, כן?
מה השאלה?
הרב לא היה הולך לרופא כזה, למה הוא חושב שרב כזה צריך לשמוע לקודם?
כי זה הסמכות שלו.
מה
הייתה
הסמכות של הרופא?
מה
הייתה
הסמכות
של הרופא? מה הבדל בין רופא לבין רב? שהרב, הפסיקה שלו זה דבר משפטי, ומשפט זה עובר דרך של מי ש... דרך מי שאצלו הסמכות, דהיינו השופט, והוא במקרה הזה שופט על פי תורה, ואילו הרופא זה שירות שאני מזמין. אין לרופא סמכות עליי, לכן אני מזמין אותו כראות עיניי. אם הרופא הוא נראה לי טוב, אני אזמין אותו, לא, לא נראה לי טוב, אני לא מזמין אותו. זה כל ההבדל.
סדר חברתי, בלי זה יש
לא, לך. זה לא קשור, זה קשור שאם אתה רוצה את האמת, אז אתה צריך לבחור בעד הסוף.
חלק, סליחה, חלק מן האמת זה שעושים את מה שהתורה אמרה ועשית ככל אשר יורוך, נכון? למה? כי אם לא, אז כל אחד ישפוט האם הפסק של הסנהדרין מוצא חן בעיניו או לא, ואז לא תהיה תורה אחת בישראל. נכון? כן. ולכן עדיף לנו שאפילו יעשו עוולות, מאשר שיגרם נזק יותר גדול שהוא יעדר שלטון. כן, מה אתה
אומר?
היום אין רב ראשי לירושלים, סורת, מה השאלה?
מי הסמכות פה בירושלים?
מי הסמכות בירושלים? לפי החוק זה הרב הראשי לישראל. כלומר, הרב הראשי לישראל, בהיעדר רב בעיר ירושלים, הוא בעצמו רב ראשי של ירושלים. כן. כמו הסיפור של הנודע ביהודה, סיפור יפה. מכירים את הסיפור עם הנודע ביהודה? עושים עוד סיפור. יאללה, עוד סיפור. הנודע ביהודה היה באמת גאון, לא סתם. ובגיל 20, הוא התמנה לרב של פראג. שהפראג זה לא היה סתם קהילה, זאת הייתה אולי הקהילה היהודית הגדולה בעולם באותם הימים. והייתה עיר מלאה בתלמידי חכמים עצומים. הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו. ובפראג זה לא מצא חן בעיני כמה למדנים, שאיזה צעיר כזה מתמנה כרב של פראג. מי הוא בכלל? אז עשו לו אמבוש. הכינו את אחד מעמי הארצות שהיה בקהילה, אמרו לו, ביום של ההכתרה, שכל אחד יכול לשאול שאלה שם, אתה תשאל שאלה פלונית. כן? הכינו את השאלה, אמרו לו, אתה תגיד, תצביע ותגיד שרוצה לשאול שאלה, תשאל כך וכך. הגיע היום של ההכתרה, אותו יהודי מצביע, מבקש לשאול שאלה, את הנודע ביהודה, זה השאלה אם זה מותר או אסור, אני לא זוכר, אני לא יודע מה הייתה השאלה בכלל, ואז הנודע ביהודה חשב, 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 ואמר, אסור. ואז קפצו 5 למדנים, ואמרו, איך אתה אומר שאסור? יש לנו חבילה של ראיות שזה מותר. הביאו את כל הראיות שהדבר מותר. הנודע ביהודה מקשיב, שומע את הראיות, התחיל לחשוב, הוא אומר, אתם מה? אתם צודקים, טעיתי, באמת מותר. הוא אומר, מותר, קופצים 5 למדנים אחרים. אומרים לו, איך אתה אומר שמותר? זה הכינו טוב את השאלה, כן? איך אתה אומר שמותר? יש לנו כך וכך ראיות שזה אסור באמת. נדב יהודה מקשיב לראיות, התחיל להתבלבל, חושב ככה, חושב ככה, חושב ככה, חושב ככה. זה לא שאלה הלכה למעשה, המצאתם אותה. זה לא שאלה הלכה למעשה, אתם המצאתם אותה. אז שואלים אותו, איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה מניין לך? הוא אומר, פשוט מאוד. אני הרב של פראג. ואם זאת הייתה שאלה מעשית, הייתה לי סייעתא דשמיא לכוון לאמת. אבל כיוון שזה שאלה למדנית בלבד, אין לי דווקא סייעתא דשמיא בזה. כן? אז יש סייעתא דשמיא גם למרא דאתרא, שהוא מכוון אל האמת. איך אמר לי בזמנו, אחד מגדולי הרבנים אמר, כשמישהו אומר משהו בקהילה, נגיד מישהו ייתן שיעור וזה לא בסדר מה שהוא אמר. למי באים טענות? אל הרב של הקהילה שהזמין את הבן אדם הזה. כלומר, אם אדם, נגיד, עושה, שמח על הרב של המקום, וזה לא היה נכון, אז מי חוטף? הרב. לא, אבל אם אדם עשה מדעתו, והוא טעה, אז הוא חוטף. אז עדיף להחטיף את זה לרב. כן. כן, מה אתה רוצה?
הייתי חושב פעמיים להשמיע שיעור כזה לאדם לדתי.
למה?
אתה
אומר שאתה היית חושב פעמיים להשמיע שיעור כזה לאדם לא דתי, כי הוא היה אומר, כל הרבנים קומבינטורים. אני לא מבין, למה דווקא לאדם לא דתי? גם לאדם דתי זה יכול להרחיק אותו מהיהדות. לא. לא יהיה לו נעים, אבל אתה אומר ככה, גם אדם דתי בצד האמת, אחרי שיעור כזה, הוא כבר לא מכבד את הרבנים, רק מה, הוא לא מעיז לחזור בשאלה. מה שאין כן החילוני, שאולי חשב להתקרב, אומר, וואי, אחרי שאני שמעתי דבר כזה, זה לא עובד. כן, אני לא בדיוק מבין אותך. הרי אם אתה מבין שההלכה היא, כמו, יכול לומר, פסיקה משפטית, אז זה הגיוני שיהיה סדר של סמכויות, מה הבעיה? עד רבה, אני חושב שיש משהו יפה מאוד בזה, שאתה סומך על הציבור, ולא על הגאונות של פלוני או אלמוני. בסדר? אני מקווה שאתה תמשיך להיות שומר מצוות אחרי השיעור הזה. כן. אם לא, אז תמחוק אותו ותחלוק עליי, וזהו. עכשיו, רק התחלנו, אם כן, את תקופת הגאונים, דיברנו על רבנו אחי גאון, ואפילו לרב יהודי גאון עוד לא הגענו. שלום.